היי, שורו של רבי דבין ישי, ספר נתיבות עולם למהר"ן מפראג.
טוב, אנחנו ממשיכים, פרק צ', הגענו לסוף עמוד מם. ולהורות לנו, כי התלמיד חכם, יש לו התורה, אין אל מעלתו גבול והשלמה. אמרו בפרק הרואה, מסכת ברכות, אמר רבי חייא בר אשי, אמר רב, תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר בתהילים פ"ד, ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון. עד כאן הגמרא. מה בעצם באו להגיד לנו בגמרא הזאת? אם אסמכת מהפסוק בתהילים, ילכו מחיל אל חיל, מה פירוש תלמידי חכמים אין להם מנוחה? לכאורה זה לא דבר חיובי, אין להם מנוחה, זה לא נראה כדבר חיובי. אדם שיש לו מנוחה, זה אומר שאדם משיג את מטרתו, נכון? הוא יכול עכשיו לנוח ממלאכתו. אלא מה הגמרא אומרת דבר כזה על תלמידי חכמים? אז אומר המהר"ל, בוא אני אסביר לך מה הכוונה. ואין הפירוש חס ושלום שאין להם מנוחה, כי בוודאי יש להם מנוחה. מה זאת אומרת? מנוחה זה אחד מן הדברים המיוחדים שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו. רש"י שואל על פרשת ויחולו, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי. כן, אז רש"י מקשה שמה, כתוב ויחל אלוקים ביום השביעי, זאת אומרת שעדיין ביום השביעי הוא ברא משהו. ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. מצד שני כתוב וישבות ביום השביעי, שביום השביעי הוא בכלל שבת מכל דבר. אז יש פה סתירה. רש"י מביא שני תירוצים בחומש. התירוץ השני, שאומנם הקדוש ברוך הוא עדיין ברא משהו ביום השביעי, אז איך זה נקרא וישבות? אם הוא ברא עדיין משהו ביום השביעי, הוא ברא את המנוחה. כלומר, מנוחה זה חידוש אלוקי. אז להגיד שלתלמידי חכמים אין מנוחה, זה לא נשמע טוב? מנוחה זה אומר שאדם נמצא בשלמות. הוא עובד שישה ימים, וביום השביעי הוא נמצא כבר בשלמות. אז למה להגיד שתלמידי חכמים אין להם מנוחה? לכן מיד המהר"ל בא לשלול את זה. ואין הפירוש חס ושלום שאין להם מנוחה, כי בוודאי יש להם מנוחה. אבל רצה לומר, כי מעלת תלמידי חכמים אין השלמה לו. כי אין השכל בא לידי השלמה. כי אין תכלית וסוף, אלא השגה, שאם השיג דבר אחד, אפשר להשיג יותר, ולכך אין השכל בא אל השלמה. זאת הכוונה. אין הכוונה שאין להם מנוחה, ברור. אומרים מנוחתו עדן, מנוחתם כבוד, הסימן שיש להם מנוחה. דווקא על אנשים גדולים אומרים מנוחתו עדן, ינוחו על משכבם בשלום. אז אם כן יש להם מנוחה, אלא הכוונה לפי הבחינה שהם מבקשים. מה הם מבקשים תלמידי חכמים? העונג של תלמידי חכמים זה השגת אלוקים. עכשיו, כיוון שמדובר בהשגת האינסוף, אז אין לזה גבול. אדרבה, אם תיפסק השגתם, זה יהיה צערם. הצער אם ייפסקו מלהשיג מדרגות באלוקות. תלמידי חכמים מבקשים עוד השגה ועוד השגה ועוד השגה, כי כל השגה זה יותר קרבה. איך מתחברים אל השם? על ידי דעתו. אז אם יש מצב של הפסקת ההשגה, אז זה צער, זה כאילו שהם לא יכולים להתקדם הלאה בקרבת אלוקים. לכן לפי מה שהם מבקשים אין לה מנוחה בהשלמתם, הם שמחים דווקא, ילכו מחיל אל חיל בשמחה, ברצון, כי כל השגה עוד קרבה, עוד ידיעה בתורה, עוד הבנה, עוד העמקה. ודבר זה מורה מה שהיו אמות הארון שבורות כולם, ולא היו אמות שלמות. למה הוא מתכוון? הוא מתכוון למה שכתוב בפרשת תרומה. בפרשת תרומה הקדוש ברוך הוא מצווה על המשכן ועל הכלים של המשכן, ושמה יש את המידות של כל הכלים שבמשכן. והרי זה פלא, תמצא שכל המידות של ארון הקודש, הארון הברית שבו היו מונחים הלוחות, כל המידות האלה זה שתי אמות וחצי, אמה וחצי, לא שתי אמות או שלוש אמות, תמיד עוד חצי. תבוא ותגיד צא, ככה זה יצא, ככה יצא השולחן, אבל זה לא ייתכן, בגלל שתי סיבות. סיבה ראשונה, שהרי ברור שהדרכות של תורה זה לא הדרכות שעוסקות בטכניקה של נגרות, כמו שלמשל בפרשת נוח התורה אומרת לנו מה היו מידות הטבע. מה אכפת לך מה מידות הטבע? טבעת נוח, מה היו המידות של טבעת נוח? מה אתה הולך לבנות עכשיו טבעת נוח? אלא ברור שמדובר בגילויים אלוקיים. לא רק, זה לא, אי אפשר ללמוד מזה רק איך אתה בונה סירה או ספינה או אונייה. אתה בונה פה הדרכה אלוקית של הקדוש ברוך הוא לנוח, איך המציאות שבא לתקן את העולם צריכה להתגלות בעולם. כי הרי על ידי הטבע הקדוש ברוך הוא בא להציל את העולם. יש פה הדרכה אלוקית. כמו מידות המצוות, שכולן זה הלכה למשה מסיני, זה גילויים אלוקיים. למה למצוות יש מידה כזאת דווקא? זה לא יכול להיות אחרת. למה הלולב צריך להיות דווקא גבוה ארבעה טפחים? מה? ואם זה היה פחות או יותר, זה היה משנה משהו? ויש לזה, יש פה הדרכה אלוקית, יש פה גילוי. במספרים האלה יש גילוי אלוקי. ודבר נוסף, למה דווקא בארון זה ככה יוצא ולא יוצא ככה ביתר הכלים? אלא זה ברור שיש פה גילוי ביחס לתפקיד של ארון הברית שבו התורה מונחת. אז מה זה בא להגיד? זה בא להגיד שכמה שתשיג תורה צריך עוד השלמה, אתה בחצי, כן? דבר דומה יש, מחצית השקל. כל אחד נותן מחצית השקל. מה, זה היה יותר מדי? אם הקדוש ברוך הוא היה, אם היו מבקשים מכל אדם מישראל שקל שלם, דווקא מחצית השקל? אלא ברור שזה בא לרמוז על דברים גדולים מאוד. למה דווקא מחצית השקל? יש לזה משמעות, למה דווקא מחצית השקל? ויש על זה, יש על זה הרבה דרשות, למה מחצית השקל? אז הוא אומר אותו דבר כאן. ודבר זה מורה, מה שהיו אמות הארון שבורות, שבורות הכוונה לא שלמות, כולם, ולא היו אמות שלמות. ומפני זה, שאין אלא חוכמה השלמה כלל. כלומר, כמה שאתה משיג, יש עוד מה להשיג. ועד רבה, העובדה שבחוכמת התורה, כלומר בהשגת האלוקות, מה זה חוכמת התורה? חוכמת התורה זה המדע של השגת האלוקות. העובדה שיש כל הזמן צורך בעוד השלמה, זה מוכיח שאתה עסוק באינסוף, לא בסוף. אין לדבר סוף. אם היית משיג, ובשלב מסוים זה נגמר, זה סימן שזה לא מדע האלוקות. כי מדע האלוקות זה מדע של אינסוף. ומפני זה שאין על החוכמה השלמה כלל, ודבר שאין לו השלמה, אין לו מנוחה, כי המנוחה היא בהשלמת הדבר. לזה התכוונו כשאמרו שתלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, כי הם עוסקים באותו מדע, בין שהם בעולם הזה, בין שהם בעולם הבא, הם עוסקים במדע האלוקות. וגם בעולם הבא אין מנוחה לתלמידי חכמים, כאשר כל השגה אין בה השלמה, ביחס לריבונו של עולם, אין הדבר זה סוף. לכך כתיב ילכו מחיל אל חיל, היינו שמשיג כל השגות. וזה נקרא ילכו מחיל אל חיל, עד שמשיג מאיתו יתברך מה שאפשר לו להשיג, וזה יראה אל אלוהים בציון. בפסוק הזה יש בעצם סוד גדול, ילכו מחיל אל חיל. כי הפסוק הזה אומר ככה, ילכו מחיל, וכשהם מגיעים לחיל, כלומר להשיג משהו מכוחו של הבורא, מה זה ילכו מחיל? מחילו של הבורא, אז מתגלה שיש עוד, אל חיל. זה המיוחד שיש בחוכמת התורה. במדעים אחרים, בחוכמות אחרות, אחרי שאתה משיג את מה שאתה צריך להשיג, הגעת למטרה, זהו, יכולים להגיד לך, אדוני, זה כל מה שאפשר לדעת. זה סכום הידיעות שניתן להשיג. תורה זה משהו מאוד מיוחד. כשאתה מתקדם לתחנה הבאה, באותו רגע שהגעת לתחנה הבאה, מה מתברר לך? שזה מגלה לך שיש עוד תחנה. ילכו מחיל, מגיעים לשם, אל חיל, אומרים לך, קדימה, יש עוד. זאת אומרת, שכל שלב מכשיר אותך לשלב הבא. ואז אתה כל הזמן מתקדם, כל הזמן מתפתח. בהתחלה חשבת רק רשי. כשלמדת רשי, אומרים לך, עכשיו יש תוספות. גמרת תוספות, אומרים לך, יופי, עכשיו שהבנת תוספות, אתה יכול ללכת לראש. גמרת ראש, קדימה. הולכים לריף, ריף, נימוקי יוסף, חולה, כל פעם, עוד. כן, למדת פשט, אומרים אדוני רמז. רמז, דרש. למדת? יופי, סוד. נו, ועכשיו זהו. תחנה האחרונה, סוד. יופי, עכשיו שאתה הבנת את הסוד, תחזור אל הפשט. ואז אתה תגלה שעכשיו חשבת שאתה הבנת את הפשט, אז האמת שלא הבנת את הפשט, תחזור אל הפשט, תתחיל ללמוד את הפשט מחדש. לומד פשט, ומחשב, קדימה, צריך ללכת לרמז. וככה זה הולך, ככה זה נותן לאדם התפתחות אינסופית אל האינסוף. זה משהו מדהים, מה זה תורה. ולפיכך, ניתנה התורה בשבת, כידוע, במסכת שבת, נו, זה לא, כמובן זה לא במקרה, שהסוגיות של מתן תורה, איפה הן כתובות? בפרק רבי עקיבא, במסכת שבת. למה דווקא? במסכת שבת, הרי זה לא במקרה, אלה שרב אשי וכל רבותינו האמוראים שערכו את הגמרא, כל דבר אצלם היה במחשבה תחילה ובהשגחה עליונה. למשל, איפה האגדות על החורבן? במסכת גיטין. מתאים מאוד, נכון? מסכת גיטין, ללמוד על החורבן. מתן תורה, איפה הסוגיות של מתן תורה? מסכת שבת. למה מסכת שבת? כי התורה ניתנה לכל הדעות בשבת. שבת היה מתן תורה. עכשיו מסביר אמרה למה זה ככה. ולפיכך ניתנה התורה בשבת להורות כי השכל אין מנוח לו ואין השלמה אליו, כי השבת מיוחד אל ההשלמה והשביטה, והרי התורה ניתנה לעולם בשבת, ודבר זה נחשב בריאת התורה כאשר יוצאת אל הפועל, ואם כן אין לתורה השלמה ושביטה ומנוח, לא כמו העולם הזה הגשמי שיש לו השלמה ולכך יש לו שבת על שהעולם נשלם, אבל אין השלמה ושבת אלא שכל. למה תורה ניתנה בשבת? ואחר כך מה אמרו חכמים? לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל אלא לעסוק בתורה. כדי ככה, בשבת אתה הולך לנוח ממלאכה, אבל אז מתחדשת מלאכה אחרת. ואיזו מלאכה מתחדשת בשבת? המלאכה הרוחנית של התורה. זאת אומרת, מה שרואים בשבת זה השלמה של המציאות הגשמית. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי, זהו, אמרנו, הכל הושלם. אבל תורה לא שייך. תורה זה הנשמה, אין מנוחה בנשמה. זאת אומרת, ההפך, אדרבה. אתה שובט ממלאכה בשבת כדי להיות פנוי לפרנסת הנשמה. אוי ובוי לא למי שעוסק במלאכה גשמית בשבת. כי מי שעוסק במלאכה גשמי בשבת, הוא עושק את נשמתו ממזונה, מפרנסתה. ולכן התורה ניתנה בשבת, כדי להגיד שדווקא כשאתה מרגיש, שאתה יודע, שאתה ככה נוהג לשבות ממלאכה בעולם הגשמי, אז סוף סוף מתחיל העיסוק האמיתי, במלאכת שמיים. שבת, ששת ימי המעשה, זה עיסוק במלאכת הארץ. ושבת זה עיסוק במלאכת שמיים. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. צריך שיהיו שני חלקים בחיי האדם. מלאכת שמיים ומלאכת ארץ. אדם ששת שישה ימים הוא שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. במה? בזה שהוא בונה את העולם, שהוא משכלל את העולם, שהוא מתקן את העולם. יפה מאוד. כן. אבל גם בשבת הוא שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. מעשה בראשית זה כולל לא רק שישה ימים, זה כולל שבעה ימים. אז איך אני אהיה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית ביום שבת? הרי אני לא בונה את העולם. ולא מתעסק בעולם. תשובה, במלאכת שמיים, בתורה. לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל, אלא לעסוק בתורה. זאת אומרת, שמה מלאכת השמיים. ולכן התורה ניתנה בשבת לרמוז על הדבר הזה. כשיגיע השבת, תעסקו במלאכה הזאת. כל מה שקשור לעבודת השם, אין לזה שביטה בשבת. במקדש אין שבות. אין שביטה. מקריבים קורבנות, מקריבים יותר קורבנות בשבת מאשר בחול. בקורבנות ציבור. כידוע. אז זה בא להגיד שבענייני תורה אין השלמה ושביטה אל השכל. אדם יכול להפסיק מעשה, הוא לא יכול להפסיק מחשבה. אין דבר כזה. אין דבר כזה. אין דבר כזה להפסיק לחשוב. אין דבר כזה. קיבלתי פעם סיפר לי מישהו שהוא הלך לעסוק במדיטציה בשלבים מתקדמים, נסע לאודו ללמוד מדיטציה מתקדמת. אז שאלתי אותו, תגיד לי, מה לומדים שם? מה זה לעסוק במדיטציה מתקדמת? אז הוא אמר לי ככה, השיא זה להצליח להפסיק לחשוב. אז שאלתי אותו, אחרי שנתיים של מאמצים אדירים, ריכוז פנימי, באמת, לומדים ריכוז פנימי, לרכז את המחשבה וכו'. אמרתי, נו, הצלחתם? הוא אמר, לא. לא מצליחים להפסיק לחשוב. כשאתה חושב שאתה מפסיק לחשוב, אתה עדיין חושב. לא ניתן להפסיק את פעולת השכל, המחשבה. זה ילכו מחיל אל חיל. אז מה נשאר? אם אי אפשר להפסיק את המחשבה, אז מה נשאר? על מה לחשוב? כיוון שאת המחשבה אתה לא יכול להפסיק. אז הבחירה היחידה שיש לאדם זה לא אם לחשוב או לא לחשוב. אין בזה בחירה. אז מה נשאר? הדבר היחיד שנשאר בפני אדם, הבחירה היחידה שנשארה בפני אדם, זה להחליט על מה הוא רוצה לחשוב. האם הוא ייתן למחשבה שלו לשוטט סתם, ויבוא עליו כל מיני אירורים, וכל מיני מחשבות של אבל, או שמה הוא יצליח לרכז את המחשבה שלו בדברים גדולים ועליונים ואציליים. זה הבחירה של האדם. אין בחירה אם לחשוב. אין דבר כזה. כל אדם שיושב בטל הוא מלא מחשבות. רק הצרה הגדולה היא שהמחשבות האלה הן מחשבות של תוהו, הן מחשבות של אבל, הן מחשבות שאין בזה ממש. אתה לא בונה שום דבר. בזמן שאתה עוסק בתורה, אתה דווקא נותן הדרכה למחשבות שלך. אתה מכוון אותן, את המחשבות, למטרה עליונה, אצילית, נקייה, טובה, שלמה. וזה עבודת האדם. וזה עבודה שניתנה לשבת. מזמור שיר ליום השבת. טוב, אז בואו נראה מה מדברים. פעם בדקתם על מה מדברים במזמור של יום השבת? או רק אמרתם? מה אומרים בשיר מזמור של יום השבת? אתם רוצים לשמוע? טוב להודות לשם ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. רצינו לשמוע על השבת, נכון? מזמור של יום השבת. אז בטח ידברו איתנו על מה אסור ומה מותר ומה מלאכות. אבל דוד המלך מגלה לנו את סוד השבת. שבת זה נועד לטוב להודות לשם ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בחינור, כי שמחתני וכו' וכו'. תסתכלו, כל מזמור של יום השבת בעצם זה עבודה רוחנית עצומה. דוד המלך מגלה מה היו המחשבות שלו בשבת קודש. הוא שמה חושב, יציצו כל פועל וכל פועליה והן, לאישה מדם עד עד, עושה חשבון של הנהגה אלוקית בעולם, איך רשעים נראים כמצליחים. איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת. מה הוא עוסק בשבת? יושב וחושב על מה? איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם? מה זה? נראה שהרשעים פה משתוללים, הם מצליחים. יש כאלה שאומרים, תראה איזה עולם זה, צדיקים מסכנים ורשעים מצליחנים. מסקנה, לא כדאי להיות צדיק. ודוד המלך עושה את החשבון, וכסיל לא יבין את זאת. בפרוח ישרים כמו עשב, יצאו כל פועה ונשתם את דעם הדעת. בסוף זה גורם להשמדתם של הרשעים. רק הבנה, באיזה יום אתה, מתי חשבת על כל הדברים האלה? אז אני אמרתי לך, מתי אני חשבתי על כל הדברים האלה? מזמור שיר ליום השבת. אני חושב על הדברים האלה בשבת. בשבת אתה חושב על זה? ודאי. כל ימי השבוע אני עסוק בלנהל את המלכות. מלחמות, כלכלה, בעיות, שר האוצר, שר הביטחון, עניינים, סיפורים, כל היום כולו אין סוף. מגיע לשבס, אפשר לחשוב, מעשה מרכבה, מעשה בראשית. אתם מבינים? ידידיה, ברוך הבא. מה קרה שהגעת רק עכשיו? הנה, הנה, יש לך מקום פה. עוד קצת, עוד קצת. בבקשה. טוב, וחילופי ההשגות ייקרא מחיל אל חיל. כלומר, השגה ועוד השגה, זה נקרא מחיל אל חיל. למה זה נקרא מחיל אל חיל? כי כדי להתקדם בהשגות צריך הרבה חיל. צריך גבורה רוחנית. אבל זה גם כי כל פעם אתה מגלה מחילו של הקדוש ברוך הוא, מכוחו גבורתו מלא עולה. לכן זה נקרא מחיל אל חיל. כי מן השגה אחת מגיע והולך אל השנית ומתחייב האחרת. הנה תראו, מן האחת מתחייב אחרת, ומן השלישית הרביעית, עד שחוזר חלילה. זאת אומרת, כל פעם שאתה מתקדם לעוד תחנה, עוד שלב, עוד הבנה, מיד עוד חידוש. גמרת חידוש אחד, כבר אתה בדרך אל החידוש הבא. כי ההשגות כולם מתחייבים זה מזה. כלומר, דבר מוליד דבר. זה נקרא תולדות. כמו שלאדם יש תולדות, זה בניו. יש לאדם גם תולדות רוחניות. וגם התולדות הרוחניות של האדם, מה שהאדם מחדש במחשבה, גם זה נקרא בנים של האדם. הבנים של האדם זה לא רק התולדות הוולדות, אלא גם תולדות רוחניות, גם זה נקרא בנים. ושיננתם לבניך, אומר רש"י, זה הרב והתלמידים. אז למה אתה קורא להם בנים? כי הוא מוליד אותם רוחנית. גם זה נקרא הולדה. כי ההשגות כולם מתחייבים זה מזה. והאמת שזה לא פחות תולדה מאשר התולדה הולדות בפועל. זה לא... וזה נקרא ילכו מחיל אל חיל עד שמגיע ההשגה אל השם יתברך להשיג מאיתו מה שאפשר להשיג. כי זה מדע אלוקות, אז אתה מתקרב, אתה הולך אל האינסוף, מסוף אל אינסוף. אבל שיהיה השלמה ותכלית אל ההשגה, אבל שתצליח לגמור את ההשגה עד הסוף, זה אינו, זה לא ייתכן. ולכן כתוב בסוף הפסוק, וזה יראה אל אלוהים בציון, לא יראה את אלוקים בציון. אי אפשר. אלא יראה אל אלוהים, מתקדם ונראה לפניו, מתקדם נראה לפניו, כמו שאברהם היינו מאמר, השם יראה, השם יראה בהר המוריה בעקידה. יראה כל זכורך. ודבר זה מדרגת התלמיד חכם שיש לו התורה. ובאולי תאמר, וכי דבר שאין מנוח לתלמידי חכמים נחשב מעלה? תבוא ותגיד, טוב, אז עכשיו מסכנים, תלמידי חכמים, לא מקבלים חופש, אין להם מנוחה, זה נראה מעלה? ובאולי תאמר, וכי דבר שאין מנוח לתלמידי חכמים נחשב מעלה? אין זה שאלה, כי אין הפירוש שאין מנוחה להם שהם בעלי יגיעה. מתי אפשר להגיד שמי שאין לו מנוחה זה דבר שלילי? אם אין לו, אם הוא כל הזמן צריך להיות יגע, הוא לא מוצא את מקומו, שנאמר וכל כל דבר יבוא על מקומו בשלום. אז יגיעה כזאת שאדם לא מוצא את מקומו, זה באמת לא חיובי. אבל זה לא הכוונה, כי השמיים שהם מתנועים תמיד, אף שאין הנחה להם מן התנועה, לא שייך לומר גם כן שהם בעלי יגיעה. אז איך המהר"ל רוצה להסביר לנו מה זה ילכו מחיל אל חיל? זה כמו הגלגלים שבשמיים. הגלגלים שבשמיים הם כולם מסתובבים, נכון? כדור הארץ מסתובב, כדור הארץ מסתובב. ירח מסתובב, ירח מסתובב. זה מה אז אתה אומר? מסכנים. כל היום הם מסתובבים. אז לא שייך להגיד את זה. עד רבה, מנוחתם הוא בתפקידם. זה נקרא מנוחה מבחינתם. זה כמו האדם. כשאדם ממלא את תפקידו והוא הגיע לתכלית של חייו והוא ממלא את תפקידו, זה לא נקרא שהוא חסר מנוחה. זה מנוחתו. בזה שהוא ממלא את תפקידו. מי שלא ממלא את תפקידו ולא מוצא את מקומו בעולם ולא יודע מה לעשות עם עצמו וכל הזמן הוא משנה תוכניות והוא לא יודע מי הוא ומה הוא ובשביל מה הוא חי ובשביל מה הוא קיים, זה נקרא חוסר מנוחה. אבל שאדם ממלא תפקידו זה כמו גלגל שמסתובב. בסדר גמור, עד רבה, זה מנוחתו. הוא נמצא על המסלול הנכון. וזה מפני שעצם בריאתן כך שיהיו מתנועים. ומכיוון שתלמיד חכם בריאתו היא ללכת אל ההשגה, מהשגה להשגה, זה נקרא מנוחה, זה לא חוסר מנוחה. כי הם שמחים בזה, הם רצים מתוך שמחה. אתה רואה שאדם אומרים לו, תשמע, בשורה טובה, תרוץ מהר, תראה מה שמחכה לך. אדם טס, שואלים אותו באמצע הדרך, אתה עייף? זה עייף, עזוב אותי, אל תעכב אותי. נכון? למה? כי הוא רוצה בזה. כי הוא מרגיש שזה עניינו, תפקידו. ומכל שכן אצל השכל, שאין התנועה ויגיעה בו כלל, אותו דבר, שהשכל כל הזמן מחדש מחשבות, זה לא נקרא מבחינת השכל חיסרון, כי זה תפקידו של השכל, לחדש מחשבות. אוי ובוי ליום שהשכל מפסיק לעבוד. אז תגיד, או! תראה הבן אדם הזה לא מסוגל לחשוב, סוף סוף הגיע למנוחה. זה לא מה שתגיד. תגיד אוי ובוי, לא מסכן. השכל הפסיק לעבוד. זה מנוחה? כן.
זה כל כך טבעי לבן אדם.
כן.
איך זה מגיע? שהתרבות אנחנו רואים שכל הזמן חושב ונפסיק לחשוב.
מה? מאיפה זה בא? בוודאי זה בא. זה בא מהעמל במחשבות לא טובות. כיוון שאתה מעסיקים את מחשבתו של האדם בדברים שאין בהן ממש, זה מתיש את האדם. זה כמו שאתה מכריח את הגוף לעשות פעולות שלא מתאימות לו. אם אתה מכריח את הגוף לעשות פעולות שלא מתאימות לו, אם אדם לומד לפעול בתנועות טבעיות מתאימות לו, הוא לא מתעייף. יש איזון. תראה, כשאנחנו הולכים, אנחנו מסוגלים ללכת 100 קילומטר. אבל בהתחלה, כשאתה מתחיל מסע בצבא, אחרי 5 קילומטר אתה הרוג. למה? עוד לא למדת איך להזיז את הרגליים, להזיז את הידיים, איפה לשים את החגור. אתה כל דבר מכביד עליך. אחרי שאתה מתחיל להיות מנוסה, אתה כבר שחררת מזה. כי אתה נותן לגוף שלך לפעול פעולות תואמות למאמץ שנדרש. זה אותו דבר. למה אומרים לבן אדם היום תפסיק לחשוב? כיוון שמאמיסים על האדם בלי סוף מחשבות שלא תואמות את המציאות האמיתית שלו, אז זה מתיש אותו, זה מעייף אותו. תאר לעצמך שאתה משיב בן אדם 12 שעות לפני מחשב. אתה יודע מה זה, מה קורה לבן אדם במצב כזה? להושיב בן אדם 12 שעות לפני מחשב. אתה מתאר לעצמך מה שקורה איתו שם? איך אתה מייבש לו את השכל? ומכל שכן אצל השכל, שאין התנועה והגיעה בו כלל, רק מה שאין השלמה ותכלית על השכל, שכל מנוחה היא תכלית, וזה לא שייך בשכל. שכל לא שייך. שמנוחתו תהיה בהפסקתו. אדרבה, מנוחתו בפעילותו. וזה פירוש תלמידי חכמים, אין להם מנוחה. כלומר, שלא יקנו ההשלמה, כי בוודאי ההשלמה היא מעלה יתרה בעצמה. אבל מה שאין השלמה לתלמידי חכמים, דבר זה לפי גודל מעלתם. כלומר, זה שאין להם השלמה, זה בגלל שהם עוסקים בדבר שאין בו השלמה. יש לפעמים השלמה שהיא מעלה. איך? כשאתה צריך להשיג דבר שהוא בר, הוא בל, הוא בל גבול. אז אם אתה אמור להשיג דבר שהוא גבולי, אז מצוין, הנה הוא השיג את המטרה, הוא יכול לנוח. אבל מכיוון שהנושא של תלמידי חכמים זה לא להשיג דבר שהוא גבולי, אלא להשיג דבר שהוא בלתי גבולי, אין סופי. השלמה דווקא המעלה זה בחוסר ההשלמה. אין סופיות. כי בוודאי ההשלמה היא מעלה יתרה בעצמה, אבל מה שאין השלמה לתלמידי חכמים, דבר זה לפי גודל מעלתם, וזה מעלה יותר עליונה שאין השלמה באין סופיות. ולא תאמר, כיוון שאין להם מנוחה, אם כן יש להם צער. מה פתאום? בזה הם מרגישים שמחה ועונג, בהתחדשות האין סופית של ההשגה של האור. זה כמו, זה דבר, אור. אור זה התחדשות כל הזמן. נו, ואז מה, אנחנו סובלים מזה שכל הזמן. יש שתי דעות, מה בדיוק זה אור, האם זה חלקיקים או האם זה גלים. אבל דרף אנחנו נהנים מן ההתחדשות המתמדת של האור. מתי אנחנו פתאום מתעייפים? כשאתה צריך לפעול בחושך, פתאום אתה מתעייף. הרבה יותר מאשר אתה פועל ביום. אבל היום זה דווקא כל הזמן להיפגש עם התחדשות אינסופית של האור. נכון. באור ההתחדשות היא המנוחה. היא לא היגיעה. כי כבר אמרנו, כי כך ראוי אל השכל מצד עצמו, שאין השלמה אליו. זה מדרגת השכל. צריך לדעת שבענייני חומר, השלמה היא מנוחה, ובענייני רוחניות באלוקות המנוחה היא בהשתלמות המתמדת. הפוך מישר בעולם החומר. בעולם החומר המטרה זה להשיג, להגיע אל הגבול ולהשלים את ההשגה. ובעולם הרוחניות האלוקות הפוך. לכן יש לנו מצווה לעסוק בתורה. מנוחתנו זה והגית בו יום ולילה. רק כשאנחנו מקיימים והגית בו יום ולילה, אנחנו במנוחה. אם לא, אנחנו חסרים, ואז זה דווקא מעייף אותנו. הרגשת החיסרון הפנימי הזה, שאנחנו לא קשורים אל האור המתחדש באופן תמידי, זה מה שמעייף. בדיוק הפוך מישר מעולם החומר. זה מדרגות הפוכות זו מזו. טוב.